כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, מה שלומכם? ברוכים הבאים, אנחנו ברדיו החברתי הראשון, וזאת, כמובן, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה חינמית, ויש המון המון תוכן מעניין. הפינה הספציפית הזאת שלי נקראת תודעה פוגשת נשות עסקים, ומה שקורה פה בעצם זה שלרוב, חוץ מהערב, צריך לדבר על זה, אני מראיינת נשות עסקים. מה זה נשות עסקים? זה נשים עצמאיות שמחזיקות עסק, בין אם הוא קטן, בינוני, גדול, ענק, whatever, שיש להם גם סיפור אישי מעניין וגם סיפור עסקי מעניין, ובעצם הן יכולות להיות השראה עבורכן. וזהו, אבל מה קורה פה הערב? אני פה on my own. למה? כי היום אני הולכת בעצם לדבר על השיטה שאני גיבשתי, שהיא עמוד התווך שלי בתוך הקליניקה. עכשיו, השיטה הזאת היא יכולה להתאים לכל אחד, אתם יכולים לתרגל אותה עם עצמכם, עם חברים, עם מאמנים, עם פרטנרים, עם בני זוג, בנות זוג, עם מי שאתם רוצים. בעצם השיטה הזאת היא סוג של מיקס של שיטות שלקחתי, למדתי, הפקתי, כל אחת עבדה בקטע שלה או בחלק שלה, ורגשתי שכל אחת מהן בנפרד לא ממש מספיקה, רגשתי שאני צריכה להרבב את הכל ולעשות איזה שייק חדש של תודעה, ובעצם זה מה שאני הולכת לדבר עליו היום. אז על מה אני מבקשת מכם, למי שמאזין או מאזינה? הייתי רוצה שתבחרו איזשהו תחום או עקבה מסוימת או פחד מסוים שעליו אתם רוצים כרגע לחשוב בשידור הספציפי הזה, ובואו נראה, אני אתן לכם את הכלים, אני אתן לכם את המפתחות התודעתיים האלה, אתם תראו איך אתם יכולים למקסם אותם, להבין אותם, לפרש אותם, לשאול את השאלות הנכונות על מנת לשחרר ולעשות בעצם טרנספורמציה פנימית. מה שלא ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק, אני מסתכלת תוך כדי על הכתיבה שלכם ועל התוכן שלכם, אז תכתבו לי. וזהו, אמרו לי שנורא מבאס שאני לא שמה מוזיקה בזמן האחרון, אז מה שאני אעשה היום זה אני אתחיל עם שיר אחד קצר כדי ככה להרים את הווייב, ואז אנחנו נצלול עמוק 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 לתוך התודעה שלכם. אז השיר הראשון שאני הולכת לשים, בוא נעשה לכם הפתעה, יאללה, תהנו.
עכשיו כמוני שוכחת שהקסם לא שם לב לבקשות, כמוני את מתמרדת, כמוך אני מלא חושות, אל ההתרגלויות איתך באות הפתעות חדשות. אני שומע אותי בך, שומעת אותי בשיר, מחליפה איתי מקומות, מה ממך נמצא בי, מה עובר באוויר כשנפגשת נפש. נפש עם נפש בפעימות. שאני מכיר אותך כמו את עצמי, אולי מרגישה עכשיו כמוני, מדברת איתי נקי, פונה אל הישר כמוני עצמך, מאבסורד קטן שלא נזהר, חושבת שלא כל אחד מוכשר בלהיות מאושר. אני שומע אותי בך, שומעת אותי בשיר, מחליפה איתי מקומות, מה ממני נמצא בך, מה עובר באוויר כשנפגשת נפש עם נפש
שיר מהמם זה. אמנם לא של אישה, שזה ההתחייבות שלי אליכם, אבל זה על אישה, אז וזה על נפש, אז כאילו יאללה, זרמתי עם הרעיון. טוב, אז בוא נתחיל. קודם כל, אני חייבת להודות שאחד הדברים שאני תמיד חוששת מהם זה לשדר לבד. כי אני אומרת, רגע, שנייה, אין לי את מי לשאול, ואין לי את את הדיאלוג הזה, ואז כאילו את ההזרמה של של האנרגיה, ושל זה מוביל לזה, וזה מוביל לזה, וזה אחד הפחדים שלי. אז הנה, אני לוקחת את זה ומביאה את זה גם כדוגמה, בעצם לתהליך הזה שאני מלמדת אתכם איך לעבוד עם התודעה שלכם, ואיך לשחרר את אותם פחדים או עקבות, שהם די מיותרים בעצם בחיים שלנו. ועל כל דבר אפשר לעבוד, על כל נושא. זה יכול להיות יחסים עם כסף, זה יכול להיות יחסים עם הגוף, זה יכול להיות יחסים משפחתיים, זה יכול להיות פחדים קבועים שחוזרים על עצמם, זה יכול להיות דפוסים שאתם רואים שלא עובדים לכם, כבר עבדו עד שלב מסוים ובאיזשהו שלב כבר לא רלוונטיים. אז ממש תבחרו על משהו אחד להתמקד, ובואו ננסה מההתחלה עד הסוף ככה לזרום עם התוכן ועם השיטה. ובבקשה תכתבו לי אחרי או תוך כדי אם יש שאלות ודברים שהם לא ברורים, אני מבטיחה לענות לכולם. אז יאללה, בואו נתחיל. אז קודם כל, המשפט מפתח שלי שאיתו אני תמיד פותחת את כל ההרצאות שלי, זה משפט שהולך ככה: כל מה שאנחנו תוצאה של מה שחשבנו, התודעה היא הכל, ואנחנו הופכים להיות מה שאנחנו חושבים. שזה משפט של בודה, ופחות או יותר הוא האני מאמין שלי כתפיסה בתוך הקליניקה. כשאנשים שואלים אותי מה אני עושה, אז אני אומרת שאני עובדת על התודעה העסקית, אבל זה מעבר לשיטה, לאיך למכור ואיך לשווק ואיך לבנות דפי נחיתה ותתתתתתה, זה פחות מעניין אותי. מעניין אותי זה מה קורה לאדם מול העסק שלו, איזה יחסים הוא מנהל מול העסק שלו, ואיזה עקבות יש לו, ואיזה פחדים יש לו, ודרך העסק אנחנו כבר צוללים גם ליחסים שהוא מנהל בעולם, זאת אומרת, למה שקורה לו בבית, ובמשפחה, ובזוגיות, וסיפור הלידה שלו שהוא נורא נורא קריטי. ובעצם הצלילה בתוך החדר, בתוך הקליניקה, היא כאילו הכרטיס הכניסה הוא דרך העסק, אבל בתכלס אנחנו מדברים על כל כך הרבה דברים שלא קשורים לעסק, ולכן אני קוראת לעבודה שלי עבודה הוליסטית. אני עובדת עם הגוף, אני עובדת עם התודעה, אני עובדת עם הנשמה, ואני עובדת עם כל הרבדים שיש לנו כבני אדם, שהם לא בהכרח איזושהי מתודיקה או שיטה אחת. ושוב, כמו שפתחתי איתו, אז אני אומרת שבעצם אין שיטה אחת מנצחת. לדעתי, כל השיטות מנצחות. פשוט צריך להתאים את לשלוף את השפן הנכון מהכובע באותו רגע לאותו בן אדם. ויש את אלה שזה יעבוד להם יותר, ויש את אלה שיעבוד להם פחות, וזה ממש בסדר. אז יאללה, אז בואו נדבר רגע על המשפט הזה של בודה. זה משפט מאוד מאוד מכנן. כי בעצם מה שהוא אומר זה שהמציאות שלנו, כפי שהיא נראית, היא בעצם השתקפות של כל מה שקורה לנו מבפנים. עכשיו, כששנים אני בעולם הרוחני הזה, וזה נכון, רק בחמש שנים האחרונות זה הפך להיות העסק שלי, אבל תמיד אמרו לי שאנשים משקפים לי דברים, וזה משפט שהוא נורא מעצבן, כי כאילו, מה קשור עכשיו שמישהו מעצבן אותי? כי מישהו אמר לי משהו וזה עצבן אותי, אז למה זה משקף לי משהו? מה זה משקף, כאילו? ואז כשניסיתי להבין, למשל סתם הייתה מישהי בלימודים, שכל הזמן תפסה את הנופח ודיברה ולא הפסיקה לדבר, ותמיד הם מתייחסים אליה, וכאילו זה היה מוציא אותי מדעתי, ולא הבנתי למה זה הוציא אותי מדעתי, ולא הבנתי מה זה ההשתקפות הזאת שכולם מדברים עליה. היום אני מבינה את זה קצת אחרת. היום אני מבינה מה זה השיקוף הזה. זה לא אומר שזה שהיא תופסת מקום, אומר שזה השתקפות של לתפוס מקום שלי, אלא זה מקום שבו אני יודעת בתוכי ואני מכירה חלקים מתוכי שאין להם מקום. וזה ההשתקפות. זאת אומרת, זה שהיא מדברת ולוקחת מקום, למה זה אמור להכעיס אותי, או למה זה אמור להפריע לי, או למה זה בכלל מזיז אותי מהשקט שלי, זה כי יש בי רבדים מסוימים, חוויות עבר, שקרו לי, שהיו לי, שלא ראו אותי, אוקיי? שאני לא נראית. ואז כשהלא נראית, החלק הזה בתוכי פוגש את הדברנית, זאתי שתופסת את המקום, אז יש את הקלאש הזה, ואז שם הגוף סוער, נהיה חוסר שקט, ואנחנו כבר מחבלים ביחסים, אנחנו מחבלים בתוצאה שאנחנו רוצים לייצר במציאות. וזה פחות או יותר התפיסה של מה, של המשפט הזה. זאת אומרת שכל מה שיש לי בחיים שלי, אני מייצרת באופן מודע או לא מודע, ולכן כל מה שיש לי בחיים זה רק רבדים שלי. עכשיו זה סופר מורכב, כי יש הרבה מאוד אנשים שמתמודדים עם דברים מאוד מאוד לא פשוטים, כמו מחלות, כמו רצון להיכנס להיריון, כמו זוגיות שלא מגיעה, כמו דברים שכאילו אומרים, אבל אני באמת רוצה. סליחה, אני באמת רוצה, וזה לא מגיע, אז איך זה שאני, כאילו, זה לא יכול להיות שזה השתקפות שלי, זה לא יכול להיות שזה משהו שהוא בי, שהדבר הזה לא מגיע. אז לצערי ולשמחתי, כן, כי בעצם הכל הכוח הוא בעצם בידיים שלנו. אין לנו שליטה על המציאות, אבל יש לנו השפעה על המציאות, וזה גם משפט מאוד 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 חשוב להבין, כי אני לא יודעת מה יקרה בעוד שנייה מעכשיו, ואין לי שליטה על קורונה, או אסונות עולמיים, או תאונות דרכים וכולי, אבל כן יש לי השפעה על הבן אדם שאני בוחרת או רוצה להיות מול הדבר הזה, וכשעובדים עם זה, מבינים איך בעצם על ידי התודעה שלנו והגוף שלנו אנחנו יכולים לייצר מציאות. עכשיו, איך זה עובד? בוא נתחיל. בעצם כל מגבלה שיש לי במציאות כל עקבה, פחד, דפוס שלא מועיל לנו, הוא סוג של אמונה שנוצרה או בילדות שלנו. אני גם מדברת הרבה על הסיפורים השושלתיים שקיבלנו מההורים שלנו ומהסבא וסבתא. תכף נגיע לזה, זה הכלי השישי שנגיע אליו. אבל בעצם אנחנו סופגים איזשהם חוויות חיים שהן מייצרות אמונות ותפיסות עולם, והן מקיימות לנו את המציאות הנוכחית שלנו כרגע. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבעצם אין כרגע אף אדם בעולם הזה, אם נגיד היו פה עכשיו 20 אנשים, הם בעצם לא קיימים, הם קיימים אצלי בראש כי אני יצרתי אותם. זו תפיסה קצת מוזרה, וזו תפיסה קצת הוליסטית מדי, אבל כשמתחילים להבין אותה, מבינים אותה עד הסוף. וכשמבינים אותה עד הסוף, דרך הגוף ודרך ההוויה שלנו, אז בעצם משהו ברמת הדרמה בחיים מתחיל לרדת, ופתאום אנחנו מרגישים את ההשפעה שלנו על המציאות שלנו באופן מיידי. אז מה זה אומר? זה אומר שאם כרגע יש פה 20 אנשים, נגיד והיו פה עכשיו 20 אנשים, והם השתקפות שלי. זה אומר שאני יצרתי אותם דרך הזיכרונות שלי, בעבר שלי, שגרמו לאותם אנשים להגיע לחיים שלי. עכשיו, אם אני אקח את זה לרובד הפרקטי יותר, כי אני אוהבת להיות פרקטית, ונגיד אנחנו נדבר על, למשל, פאטרן של אנשים שמציקים בחיים. אוקיי, או למשל, אני אקח מעולמי הפנימי, אני לא יכולה לסבול שמישהו אומר לי מה לעשות. והמקורבים שלי יודעים את זה. יודעים את זה טוב. אז בעצם, אני אזמן לחיים שלי אנשים, כל עוד אני לא אטפל בזה, וכל עוד אני לא אהיה מודעת לזה, אני אזמן לחיים שלי אנשים שכל הזמן ינהלו אותי. אוקיי? אני אזמן כל הזמן לאנשים שכביכול ישלטו בי, או לצורך העניין אני אלך על הקיצון השני, אני אצר מציאות שבה אני מבודדת את עצמי מאנשים, או עצמאית לצורך העניין, על מנת שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. זאת אומרת, אני אצר איזשהו סוג של מציאות. העניין הוא שכשאנחנו עובדים מתוך מגבלה או כאב של העבר שלנו, ואנחנו לא מודעים אליה, אז אנחנו הרבה פעמים נתקעים בקלאשים עם סיטואציות מסוימות או עם אנשים מסוימים. כשאני מצליחה להבין שאני בן אדם שלא אוהב שיגידו לו מה לעשות בגלל אירועים מסוימים בעבר שלי, אני יכולה להחליט שכשמישהו אומר לי משהו, לא בהכרח אומר לי מה לעשות, ולא להיעלב מזה או לא להיפגע מזה. זאת אומרת, אם מישהו יגיד לי משהו, הפרשנות הרגילה שלי, ההוויה הרגילה של זאת שהיא לא מודעת, שהיא כבולה במרכאות, היא תהיה, מה עוד פעם הוא אומר לי מה לעשות? לא עושה. לא בא לי. אוקיי? זה האוטומט. זה האוטומט של אותה הילדה שכרגע חובה שמישהו אומר לה מה לעשות. אבל אם אני מודעת לזה, ואני מבינה את המגבלה הזאת, ואני מבינה שכרגע אני מונעת מאותה ילדה שהייתה כבולה אז, אוקיי? קרה לה משהו בעבר שלה שהיא הרגישה שהיא לא נשמעת לצורך העניין, ולכן היא לא רוצה, אני מדברת עליי כמובן, היא לא רוצה שמישהו יגיד לה מה לעשות, היא סוף סוף בחופש, אז למה שמישהו יגיד לה מה לעשות, אוקיי? אז אם אני מבינה שאני מונעת מאותה ילדה פגועה בעבר שלי, אני יכולה באותו רגע לעצור, קודם כל לטפל בגוף שלי, כי הגוף סוער באותו רגע, לאזן את הנשימה שלי, ואז לשאול את עצמי, האם הבן אדם כרגע באמת אמר לי שהוא לא, מה לעשות? או יכול להיות שזה פשוט הדרך דיבור שלו, יכול להיות שזאת הטונציה שלו, ומשהו בטונציה שלו פשוט גורם לי כרגע להתכווץ, או להבין שאני כרגע מקבלת פקודה, אבל לא בהכרח. זאת אומרת, אני מופעלת, אנחנו מופעלים בכל רגע נתון, מחוויות עבר שלנו, וזה קורה בעיקר במפגשים הבין אישיים עם עוד אנשים. אז איך זה בעצם עובד? יש לנו אמונה מסוימת על סיטואציה, קרה משהו במציאות, קרתה סיטואציה, מישהו אמר לי משהו, אני פירשתי את המילים שלו בצורה שהוא אומר לי מה לעשות. אוקיי? זה אמונה. הנוצר הזה שהוא פחד, הפחד שנוצר, אם אני לוקחת את הדוגמה שלי, זה ש לא יהיה לי חופש, או שאני יאבד את השליטה שלי, אוקיי? הפחד הזה מייצר חוויה פיזית בגוף, והחוויה הפיזית הזאת בגוף מייצרת הוויה שמשפיעה על הדפוס או על התגובה שלי כלפי הבן אדם השני. ואז נוצרת תוצאה במציאות שהיא לא בכך מה שאני רציתי. זאת אומרת, אם אני יתחיל להיות מודעת למה שקורה לי, לפרשנות שלי, לאיך שאני תופסת את המציאות, לתפיסה שלי ולאמונות שלי על הסיטואציה או על האדם, ואני אשים לב לזה, ואני אשים לב למה קורה לי בגוף תוך כדי הסיטואציה הזאת, אני אוכל באותו רגע לחתוך את זה, לאזן את הגוף שלי, לאזן את הנשימה שלי, לשאול את עצמי האם זה באמת המציאות, או שאני כרגע מספרת לעצמי איזשהו סיפור מאותה ילדה פגועה מהעבר שלה. ואם אני מבינה שאני מספרת את הסיפור, אז איזה בן אדם אני רוצה להיות במקום זה? איזה בן אדם אני רוצה כרגע להיות ולהגיב? עכשיו, אתם תגידו לי הרבה, אתם תגידו לי, קודם כל תכתבו לי אם אתם רוצים, אבל באופן עקרוני אני שומעת את זה הרבה בתוך הקליניקה, שאומרים לי, מה אם אני לא אגיד ואני לא זה, אז אני כאילו יוצאת קטנה, אני לא סופרים אותי, אני מקטינה את הראש, אני מורידה, אני זה, כל מיני כאלה. אז ממש לא. אני חושבת שבעצם העמידה וההתבוננות הזאת שלי מול עצמי, אוקיי? של מי אני ומה קורה לי כרגע ומה אני בוחרת להיות, אף אחד לא יכול להקטין אותך או אותך. אף אחד לא יכול בעצם לעשות שום דבר. כי השליטה במרכאות או ההשפעה כמו שאני מכוונת אליה, היא שלי. היא נטו שלי. זאת אומרת, אם אני בחרתי לא להתעמת עם הבן אדם ולהגיב בצורה מאוד מאוד מסוימת, זה לא אומר שהקטנתי את עצמי או נסוגתי או נעלמתי או השתקתי את עצמי. אלא אם כן, ופה אני שמה את זה שוב, הבחירה בלשתוק או בלהעלים או בלא להתעמת היא סוג של פגיעה מהילדות גם. זאת אומרת, גם קושי בלהתעמת הוא קושי שהוא חוויה שנולדה לה בעבר. כי ראיתי את הוריי מתעמתים, כי חוויתי חוויות קשות מסביב אימותים, כי השתתקתי באימותים, ולכן אני אמנע באופן קבוע מלהתעמת עם אנשים גם על חשבוני האישי, אוקיי? אז שוב, אם אני כלואה בסיטואציה הזאת ואני מבינה שאני שוב פועלת מאותה ילדה שלא רוצה להתעמת או שחוששת מלהתעמת, כי יש לה תפיסה שהעולם יחרב, אני מדברת כרגע בהקצנה, אם היא תתעמת והיא תגיד את מה שהיא חושבת בפנים, אז או שהיא תפגע, או שהעולם יתמוטט, או שיקרה משהו נורא והיום, כי זה חוויית עבר שלה, ואז היא לא תתעמת. ולכן בסיטואציה הזאת אני כבולה. הבן אדם עצמו כבול, הוא לא מגיב כמו שהוא רוצה, הוא לא בוחר, הוא לא שולט במציאות שלו, הוא לא משפיע על המציאות שלו, הוא פשוט כבול שם. אז בעצם כל התפיסה הזאת וכל הכלים שאני נותנת לכם זה כדי שתוכלו באותו רגע לעצור ולהגיד, וואלה, אני יכולה לשנות את המציאות שלי על ידי זה שאני אתבונן על המוגבלות שלי בפנים, דרך אותם שישה מפתחות שאני הולכת לתת לכם כרגע. אז המפתח הראשון, קודם כל אני מציעה לכם לקחת כמה נשימות, ולראות ככה התכנסות פנימית, להסתכל על השבוע האחרון שלכם, ולחשוב כאילו מה קרה לי השבוע שבאמת הוציא אותי מהשקט שלי, כי בדרך כלל הגוף הפיזי שלנו הוא זה שמעוטט לנו, אוקיי, קורה פה משהו שלא נוח לך איתו, בואי תתעוררי. אם יש פה איזושהי מגבלה פיזית, כנראה שאנחנו כבר כבולים שם. אנחנו כבר לא פועלים מחופש. אנחנו לא בוחרים ואנחנו לא משפיעים כרגע על החיים שלנו. זה סממן הראשון להתחיל לעבוד עם התודעה שלנו, וזה הגוף. אוקיי? זה להתחיל להגיד, אוקיי, מה קרה לגוף? אז תיקחו כמה נשימות, תסתכלו על איזושהי חוויה השבוע שקרתה לכם, שאמרתי, וואי, יצאתי מהשקט שלי, זה הוציא אותי מדעתי, הבן אדם הזה אמר ככה, קרה לי ככה, עקפו אותי בכביש, לא יודעת מה. בואו נתחיל מהכלי הראשון שרובכם מכירים, וזה תפיסת עולם. תפיסת עולם היא השקפה, היא נקודת מבט. כדי להסביר מה ההבדל בין תפיסת עולם לאמונה, שאמונה זה הכלי הבא שאנחנו נדבר עליו, אז תפיסת עולם תמיד תמיד תגיע מהבית, אוקיי? היא כללית יותר, היא רחבה יותר, והיא משהו ש ספגנו בבית, ערכנו, אמרו, קיבלנו את זה בסאבטקסט, נגיד, כשאני עושה את ההרצאה שלי על היחסים עם הכסף, אז הרבה פעמים אני שואלת, אוקיי, מה התפיסה שהייתה בבית על כסף, או מה האמונות שהיו בבית על כסף, תכף אני אסביר את האמונות, ואז אנשים אומרים לי, לא, לא היה עניין, לא דיברו, לא היה עניין על כסף בבית. עכשיו איך שאני שומעת, את זה לא היה עניין על כסף בבית, סביר להניח שהכסף היה עניין, שלכן לא דיברו עליו בבית, ולכן הוא לא היה עניין. אז יש פה, אז תפיסה היא הרבה פעמים איזשהו מין ניחוח, איזשהו מין סאבטקסט כזה שאומר, כאילו, תשימו לב, לא כדאי לך למשל לדבר על כסף, או לא כדאי לך להתקרב לכסף, או לא משנה מה. אז תפיסת עולם תמיד, תמיד, תמיד מגיעה מהבית. אם אני אתן דוגמה למשל על עצמאות, אז נגיד להיות עצמאית זה לא יציב. להיות עצמאי זה עסק לא יציב. או לא כדאי להיות עצמאי, זו תפיסה כזאת. עכשיו, איך אני יכולה לקבל את התפיסה הזאת כילדה? אני יכולה לראות, לא יודעת מה, שני הורים שכירים, שמאוד, הכסף כאילו היה מאוד ברור להם, חסכו, היו שקולים וזה וזה, ולצורך העניין, הם לא הפכו את החיים שלהם לעולם עצמאי, כי הם פחדו מהריסק. עכשיו, פחדו מהריסק זה לא בהכרח משפטים, שאמרו לי באופן ישיר, יש מסרים סמויים שאני מקבלת מהבית. זה יכול להיות, נגיד, אמא שתדבר על חלום מאוד גדול שהיא רוצה לעשות ולא תממש אותו, או אבא שהחליט שהוא רוצה את היציבות, את השמונה עד ארבע, וזה מה שהוא רוצה, ותתתה, וחיסכון, ופנסיה, ותתתה, וזה כאילו בטוח, וזה, או כל מיני כאלה דברים שזה בעצם האוויר הזה שאנחנו נושמים בבית, ולא בהכרח מסרים ישירים. אז זה תפיסת עולם. אמונה זה הכלי השני להיכנס לתוך התודעה שלכם. ההבדל בין אמונה לתפיסה זה שאמונה לרוב אני מספחת אותה עליי. זאת אומרת, אם דיברנו על זה ששתינו והערכנו מהבית את האמונה הזאת שעסק עצמאי זה משהו שהוא לא יציב, אז אמונה יכולה להיות זה שאני לעולם לא יהיה לי הכנסה קבועה כעצמאית. זאת אומרת, אמונה תמיד היא בהקשר אליי, אני מספחת אותה לחיים שלי אליי כאינדיבידואל. או אם אני ספגתי בבית, למשל, אמא עצמאית לצורך העניין שבגלל העצמאות שלה לא הייתה נוכחת בבית, אז אני כילדה יבין באיזשהו מסר, אני יכולה להבין מלא מסרים, אבל אחד מהמסרים שאני יכולה לפרש, זה שעצמאות מגיעה על חשבון הילדים, ואז יהיה לי פחד מאוד גדול במציאות שלי לקיים עסק עצמאי. זאת אומרת, אני אביא את כל סק המשקל שלי לתוך העסק העצמאי שלי, ואני אייצר במציאות שלי גם איזשהם מגבלות סביב הילדים. פתאום הילדים כל הזמן חולים, פתאום יהיה תמיד איזשהו עניין, תמיד אני היחידה שמגדלת אותם. זאת אומרת, אני אייצר מציאות, וזה בהקשר למשפט הראשון שהתחלתי איתו, אני אייצר מציאות מוגבלת, כל עוד לא התבוננתי על זה שזאת תפיסת העולם שלי וזאת האמונה. ולכן ברגע שאנחנו מתחילים להשתמש בכלים האלה, בששת הכלים האלה, אנחנו לא יכולים לייצר באופן ישיר מציאות חדשה. כי אם אני מבינה שזה מה שספגתי בבית, אני יכולה באותה נקודה בזמן לשנות אותה. אם אני אקח את זה למשל לכסף, אז אחת השיחות הכי משמעותיות, כאילו אחת התפיסות הכי שכיחות שיש, זה שכסף בא בעבודה קשה. זו תפיסה. אוקיי, רובנו קיבלנו את זה, גם קיבלנו את זה ששלטית, ממחנות עבודה, או מכל מיני סיפורים ממקומות אחרים בעולם. קיבלנו את התפיסה הזאת גם בירושה וגם בתוך הבית שלנו, ואז כשאני אסתכל על האמונה שאני מייצרת, אז אני מייצרת אמונה שאומרת שרק אם אני אעבוד ממש קשה, אני אצליח. שזה אגב משהו שלמשל אני החזקתי הרבה מאוד שנים. אני הייתי בטוחה שבשביל להרוויח ולהרים עסק, אני חייבת ממש להתאבד כאילו על הדבר הזה, ובאמת קיימתי את זה חצי מחיי העסקיים בתחום של העיצוב פנים. לא היה סוף לעבודה, לא היה סוף לעבודה, ואם לא עבדתי מספיק קשה, אז האוטומט שלי גם היה, אני לא ארוויח בהתאם. אני לא ארוויח בהתאם, וזה עוד פעם, שוב, יצרתי את זה במציאות שלי, יצרתי במציאות, פשוט לא להרוויח, אבל הייתי קשה, 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 קשה. פעם אחת שאני יוצרת, יש בור כלכלי בתוך בתוך ההכנסה הזאת שלי. וכשמתעוררים לתפיסה והאמונה, אז מצד אחד, אנחנו אומרים, יאללה, מפה והלאה אפשר להפוך את זה למשהו אחר. מצד שני, יש הרבה מאוד אנשים שיושבים אצלי בקליניקה ואומרים לי, יאללה, הבנתי את זה, בסדר. אבל מה, זה לא שחררתי את זה, כאילו זה לא נעלם. אז מה עושים עם זה? אז קודם כל, הרבה פעמים אנחנו מבינים דברים מהראש, אבל אנחנו לא בהכרח מבינים את זה מהגוף שלנו. ודבר שני, שהוא הטריק הכי גדול בלעבוד עם אמונות ותפיסות, זה שאין וקום, אין בעצם ריק. יש לנו, אנחנו מחליפים אמונה באמונה, תפיסה בתפיסה, וגם לא כל כך מהר אנחנו משחררים תפיסות שחיינו איתם 30 ו-40 ו-50 שנה. הקושי הוא בלהמיר אותה באמונה חדשה. והסוד וסוד הקסם בלהחליף אמונה באמונה, זה שהאמונה החדשה חייבת להיות משהו שאני מאמינה בו, ואני בטוחה שהוא יכול להתקיים במציאות שלי. אז אם החזקתי את האמונה שכסף בא מעבודה קשה ושאני צריכה לעבוד קשה בשביל להרוויח כסף, אז אני לא אזרוק אמונה חדשה שאומרת, יאה, את יכולה להתפנן בקריבים כל היום ולייצר מלא מלא כסף, כי זה יהיה גדול עליי. וכל פעם שאני אחשוב על האמונה הזאת או אני אשתמש באמונה הזאת במחשבות שלי, הגוף שלי ייצר סוג של התנגדות לדבר הזה. אני תמיד נותנת דוגמה בקורסים שלי ובקליניקה, אני אומרת, זה כמו רווקה שנורא רוצה בן זוג, ואז היא עושה לעצמה חזון גדול, נורא יפה, לוח חזון כזה מאוד מאוד יפה, ויש שם את הטבעת שהיא רוצה, ויש את הגב של הבן אדם שהיא רוצה, ויש את הבית שהיא רוצה לחיות בו, ויש את כל התמונה הנורא נורא פסטורלית הזאת. אבל מה? היא מסתכלת על זה כל יום, במשך כמה חודשים, ושום דבר לא קורה. אז איך זה יכול להיות? ופה בעצם הטריק עם האמונה. איך זה יכול להיות? כי כשהיא מסתכלת על זה כל פעם מחדש, היא מבינה שאין לה את זה. וזה המחשבה שנכנסת באותו רגע לתודעה. כשאנחנו מסתכלים על חזון שהוא כל כך רחוק מאיתנו, שקשה לנו להאמין בו, או שאנחנו עובדים על עצמנו שאנחנו מאמינים בו, אנחנו מייצרים את ההפך שלו. אז כל פעם שהבחורה הזאת תסתכל על אותו לוח חזון מהמם, ותגיד, יא, הנה הטבעת הזאת, אבל היא לא שלי. והנה הגבר הזה, והוא לא מגיע. זה מה שאת יודעת, תספוג. היא תספוג את החוסר, ואת הלמה לא, ואת הקושי, ואת הרק של כאן ועכשיו. אז איך מחליפים אמונה באמונה, או איך מפריחים אמונות? קודם כל, אני רוצה להסביר שיש ארבעה סוגים של אמונות. יש אמונה של חוסר עונים, יש אמונות של בלתי אהוב, יש אמונות של חוסר ערך, ויש אמונות של סכנות. זה כל האמונות הקיימות בעולם מתחלקות לארבעה חלקים, בדיוק אלה. אז מה זה אמונה של חוסר עונים? זה למשל, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה להתמודד עם, אוקיי? זה סוג האמונה הזה. סוג האמונה של הבלתי אהוב זה אני לא רצויה, לא ירצו אותי, דוחים אותי, אני אקבל לא, כל מיני כאלה דברים. האמונה הנוספת של חוסר, סוג האמונה הנוסף של חוסר הערך זה אני לא מספיק, אני לא מספיק, זה מה זה שכיח, אני שומעת את זה כל כך הרבה, אני לא מספיק ככה, אבל אני לא מספיק ככה, אבל אני לא מספיק ככה. כשאנחנו אומרים אני לא מספיק, זה נורת עזרה לאמונה, זאת אומרת אין שום דבר כמעט במציאות שאנחנו אומרים שהוא אמיתי, אותנטי לחלוטין. רוב האמירות שלנו הן אמירות סובייקטיביות. ולכן כדאי לעצור ולהסתכל על מה אנחנו אומרים, על הטרמינולוגיה שלנו, על השפה שאנחנו משתמשים בה. הסוג האחרון של האמונה של סכנות, זה העולם מסוכן, הקורונה, הפוליטיקה, זה עוד סוג של אמונות שאנחנו מחזיקים על העולם, על היקום, על אנשים בכללי. אם אתם מחזיקים אמונות, תסתכלו איפה בתוך ארבעת הרובריקות האלה רוב האמונות שלכם או חלק מהאמונות, ותבינו שזאת לא המציאות, שזה הדבר הראשון בעבודה עם אמונות. כי חלק הכי חשוב באמונות זה להבין שמה שאנחנו אומרים הוא לא בהכרח המציאות שלנו. והרבה פעמים אחד הקשיים בתוך הקליניקה זה בעצם להעביר את האדם שמולי בלהבין שמה שהוא אומר כרגע זאת אמונה, וזה לא בהכרח המציאות. אני אתן דוגמה נוספת. היה לי פעם מתאמן, שבא לעבוד על, הוא היה בדילמה כזאת, הוא בא לעבוד על משהו מאוד ממוקד, הוא אמר, הוא היה במשקל עודף, הוא אמר, אני צריך לקבל החלטה, אם לעשות דיאטה רגילה, או ללכת לניתוח קיצור קיבה. אוקיי, בסדר, על פניו, כאילו, מה העניין? ואז התחלנו לחקור ולהבין ומה קורה ומה השיקולים והבעד ונגד שלו ומאיפה הוא מונע ומה מפריע לו וזה, וזה בעצם עבודת חקירה כזאת, היא עבודה התודעתית, היא עבודת חקירה. ואחת האמונות שחשפנו זה ש צריך לחיות את הרגע. אוקיי? זה האמונה שלו. זה תפיסת העולם שלו. צריך לחיות את הרגע. האמונה שמגיעה בעקבותיה, אז אני אענה עכשיו, מכאן ועכשיו. ואז התגובה, הפאטרן שלו והתגובתיות שלו הייתה פשוט לבלוס, כי הוא לא יודע מה יהיה מחר. וחשוב לו מאוד ליהנות מהרגע של עכשיו. אז אם הוא לא יודע מה יהיה מחר, והוא רוצה ליהנות מעכשיו, אז מה שקורה זה שעכשיו הוא בולס. כי מחר לא יהיה. עכשיו, הרבה פעמים האמונות הן כל כך טריקיות שהן נראות לנו כאיזה משהו כזה מאוד נחמד וחיובי וטוב וכולי וכולי, אבל הרבה פעמים איך שאנחנו מיישמים אותם בחיים הן לא בהכרח תורמות לנו. גם הרבה פעמים הגיעו אליי נשים שאמרו לי, אבל אמא שלי מאוד תמכה בי וטיפחה אותי וזה 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 וזה, כאילו, וכשחקרנו את זה לעומק, אז גילינו שאותם אמונות חיוביות כביכול שנאמרו לה, או אותם משפטים תומכים כביכול, בעצם גרמו לה להיתקע בכאן ועכשיו. אז אמונה זה משהו מאוד מאוד טריקי, סליחה. והמעבר בין להבין שאני חיה, שזאת לא המציאות, לזה שזה אמונה, הוא מאוד מאוד מורכב. וסביר להניח שאתם תתווכחו בהתחלה איתי, אם תבואו אליי, אבל עם מי שיאמת אתכם עם זה, שזה רק אמונה וזה לא באמת המציאות, אתם תרצו ממש להוכיח כמה זה כן המציאות. אז בעצם הדבר הראשון שאני רוצה להציע זה לשים סימן שאלה במקום סימן קריאה על המשפטים האלה שאנחנו אומרים. זה השלב הראשון. האם באמת זה נכון שאני לא מספיק ב... האם באמת זה נכון שאני לא דחוי, שאני דחוי, סליחה, או שאני לא אהוב, או שמישהו שולט בי, או שמישהו אומר לי, או שעושים לי, או שלוקחים לי. צריך לשים את הסימן שאלה הזאת. כי השלב הראשון זה רק לערער עליה, זה עדיין לא להחליף אותה. ואז כשאנחנו רוצים להתחיל לעבוד עם הפרחת אמונות, אז יש כמה טכניקות. אני מסתכלת על הזמן, יש לי לא הרבה זמן, אז אני אצמצם את זה. בואו נתמקד על טכניקה אחת. טוב, אני אתן לכם את ביירון קייטי. יש לביירון קייטי טכניקה אחת, שזה נקרא רישום המחשבה המעיקה. אז קודם כל, גם היא מציעה האם זאת האמת. השלב השני זה האם את יכולה לדעת בוודאות שזו האמת. זאת אומרת, האם יש לך הוכחות במציאות שזו האמת. איך אפשר לשאול את השאלה הזאת בצורה אחרת? אפשר גם לשאול, אם הייתי שואלת עכשיו אנשים נוספים, את החברים שלך, את המכרים שלך, אם זו האמת, מה הם היו אומרים לי? ואז מתחילה האמת קצת להתערער. והשלב השלישי בטכניקה הזאת, זה איך את מגיבה כשעולה בך המחשבה הזאת, זה מה קורה בתגובתיות שלך, באקשן. ולהבין את התוצאה השלילית מתוך אותה פעולה. והשלב הרביעי, זה מי אתי בלי המחשבה הזאת, שזו שאלה מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, היא לא פשוטה לתשובה. מי אני אהיה בלי זה שאני אגיד שאני דחויה? אוקיי? ואז אנשים נורא נורא מפחדים מהמה יקרה אם הם לא יהיו דחויים, כי הם מכירים את עצמם רק דחויים, והם יודעים להיות רק דחויים, אז הם לא יודעים מה זה להיות נאהבים, שזה לפעמים הרבה יותר מפחיד לצורך העניין. אז זאת טכניקה של אחת של הפרחת אמונות. טכניקה שנייה נקראת היפוכים. זה לקחת כל מחשבה שלילית ולהפוך אותה להופכי שלה. למשל, אם אני אתן דוגמה, לאמא שלי, כאילו, לאמא שלי לא אכפת ממני. אז המחשבה ההפוכה, לאמא שלי אכפת ממני. אוקיי? ואז לראות, ואז לתת הוכחות למקומות שלאמא שלי אכפת ממני. אוקיי? למשל, היא מכינה לי את הכוס קפה כל בוקר, וואלה. מעניין, אז כן קצת אכפת לה ממך. או למשל, היא מתקשרת אליי 3 פעמים ביום, מעניין, אז גם זה יכול להיות להגיד שכן אכפת לה ממך, כן? ואז, זאת אומרת, הטכניקה טיפוחים מביאה הוכחות מהשטח להופכי שאנחנו אומרים. וחשוב מאוד לשים לב שההופכי הזה מתחיל, הוא בעצם זה שסודק את הסדק הראשון בקיר הזה של האמירה הזאת של האמונה. אז זו טכניקה ממש חמודה גם, כן? בוא נתקדם הלאה. הכלי השלישי שאני עובדת איתו זה פחד. פחד הוא כלי נהדר, נהדר, נהדר להתפתחות אישית. הוא כלי מדהים לצלול לתוך התודעה שלנו. דרך הפחד אני יכולה ללמוד מלא 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 דברים עליי, על המגבלות שלי ועל חוויות העבר שלי. אז קודם כל, כדי להסביר מה זה פחד, אז פחד הוא בכלל חוויה, היא תחושה רגשית ופיזית לא נעימה, שקיימת אצל בני האדם ובעלי החיים, והיא נגרמת כתוצאה מחשיפה לגירוי חיצוני מסוכן או מאיים, בין אם זה פיזי או מנטלי. אז קודם כל, בדיפולט, אנחנו צריכים להבין שפחד הוא כלי עזר לשמור עלינו, ולכן פחד הוא חוויה פיזית שהיא חיובית בגדול, אוקיי? הבעיה היא שאנחנו רובנו מפחדים מהחוויה הפיזית שקורית לנו, זה מרגיש לנו שבתוך הפחד אנחנו מוגבלים פיזית. אבל זה לא באמת. כי אם אני נותנת לפחד להפוך להיות למשהו שהוא אני לא ייצרתי אותו, כי פחד זה משהו שאני מייצרת. אז כמו שאני מייצרת אותו, אני יכולה גם להזיז אותו. אז ברגע שאני אבין שאת הפחד הזה כרגע אני חווה, כי אני הבאתי את זה על המציאות שלי, אז אני יכולה גם באותו רגע להתחיל לעבוד עם זה, ולהתחיל לנשום ולהתמודד עם הנוכחות של הפחד באותו רגע. עכשיו, פחד לא נעלם ככה, פחד לא נעלם בשנייה, הוא לא מתעדה, הוא לא מתפייד, הוא לא הולך לשום מקום. הוא רק יכול בעוצמה שלו טיפה לרדת על מנת שאני אוכל להתמודד עם אותו איום שכרגע נראה לי. עכשיו, באבולוציה שלנו אנחנו היינו מתמודדים עם הריה שתוקף אותנו, נמר שבא לאכול אותנו, whatever, או משהו כזה. ורובנו במציאות של ימינו חווים פחדים מנטליים, אנחנו חווים איזה שהם איומים שהם בסך הכל סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. עכשיו שוב, יש פחדים שהם בלתי, כביכול בלתי נשלטים, שהם מתוך טראומות עבר או מתוך סיפורים של או מטראומות של ההורים שלנו ושל הסבא וסבתא שלנו, שתכף אנחנו נגיע לזה כמה שהבטחתי. ויש את הפחדים של הלייפטיים שלנו, נכנסתי בתור, לא יודעת מה, צללתי, טבעתי בתור ילדה, אז אני אפחד ממים, כן? נגיד זאת אופציה, אז כאילו יש פחד כזה גם. אבל הרבה פעמים הפחדים שלנו הם קשורים לחוויות שהם לא, הם לא שלנו. למשל, הייתה לי פעם מתאמנת שסיפרה שיש לה פחד מטיסות, וכשהתחלנו לחקור את זה, אז הבנתי שלא קרה איזושהי טראומה מהלייפטיים הנוכחי. זאת אומרת, מה זה מהלייפטיים הנוכחי? מהיום שהיא נולדה ועד הגיל הנוכחי שלה. וכשחקרתי את סיפור הלידה שלה, אז גילינו שלאימא שלה היה פחד מאוד מאוד גדול, שזה כאילו האתוס של הלידה שלה גם, כאילו סיפור כזה משמעותי, היה לה פחד מאוד גדול שיפילו אותה, שמישהו יפיל אותה מהידיים בתור עוברית. כאילו מהרגע שהיא יצאה מהרחם, אז האמא הייתה בלחץ כל הזמן, שכל פעם שמישהו לקח אותה, מישהו פחד שהיא טיפול לו מבין הידיים. וברגע שעשינו את החיפוט הזה, ועשינו איזשהו תהליך של שחרור, אז הפחד הפך להיות למשהו שהוא מאוד מאוד סביל. זאת אומרת, הוא הצטמצם לאט לאט, והוא הפך להיות משהו שהוא חי איתו. כאילו זה לא משהו שהוא מנהל אותה, אלא יש לה ממש יכולת כמעט אפילו להעלים אותו ממנה. אז רובנו חיים את הפחד המנטלי ולא בהכרח את הפחד הפיזית, האם הוא מנטלי. אז הדבר הראשון בעבודה עם הפחד זה לשאול את עצמי מה לעזאזל, האיום בדבר הספציפי הזה. אם יש לי פחד במה ואני מפחדת לזה, והגוף שלי מגיב לזה ומתרגש וזה וזה וזה, אז אני צריכה לשאול את עצמי, מה כל כך מפחיד בלעמוד על במה? מה האיום פה? האיום פה שאני אעשה פדיחות, האיום פה שזה לא יעבוד, האיום פה מה יקרה? שמישהו יצחק עליי, שאני ארוס את השם שלי, whatever, מה שלא זה. ואז עצם זה שאני שואלת את השאלה הזאת, האוטומט של זה, כבר עושה איזושהי הרחקה ביני לבין הפחד. זאת אומרת, אני כבר מבינה שזה איזשהו סיפור ולא בהכרח המציאות. והדבר השני בתוך הפחד זה להבין שזה פשוט חוויה פיזית מסוימת, שאני מוגבלת פיזית באותו רגע, אבל זה עוד רגע יעבור. והרבה פעמים אנחנו מחזיקים וממשיכים לשמר את החוויה הפיזית הזאת של הפחד, כי אנחנו מפחדים שאנחנו משתתקים, או שאנחנו לא מסוגלים לזוז, או לא מסוגלים לעשות, או לא מסוגלים לחשוב בבהירות, ואז אנחנו משמרים את אותו פחד ואת אותה חוויה פיזית. אז למשל, אם אני אקח נגיד את הפחד מלהיות עצמאית בקשר כאילו לרצף שכבר עשיתי, אז אני אפחד נגיד, למשל אחת התוצאות שזה זה אפחד מלשווק. למה? כי אני מפחדת לצאת לעצמאות הזאת, כי אני מפחדת להתחייב, כי אני יודעת שעצמאות זה משהו שהוא לא יציב. אז זה דבר מזין דבר, אוקיי? ולכן כל מפתח כזה הוא כלי נהדר לעבוד איתו. טכניקה מאוד מאוד פשוטה וטובה וקלה לעבוד עם פחד, זה ה-what if, אוקיי? זה טכניקה הכי פשוטה שיש יש עוד מלא טכניקות, אבל אני אתמקד כרגע רק בזאת. ה-what if זה איזשהו שרשור שאני יכולה לשאול את עצמי במיידי. אוקיי, אז אני מפחדת, יש לי פחד במה, ואני יודעת שאני צריכה לעלות כרגע על במה, והפחד שלי הוא מזה שמישהו יצחק עליי, נגיד, אוקיי? או שאני אצא מטומטמת. אז אני שואלת את עצמי, מה יקרה אם? אוקיי, אז אני אצא מטומטמת, ומה יקרה אז? אז אם אני אצא מטומטמת, אז יכפישו לי את השם. אוקיי, ומה יקרה אז? אז אני לא אצא מהבית עכשיו חודש. סבבה. ואז מה יקרה? אז אני אהיה בדיכאון ויהיה לי קשה. בסדר, ואז מה יקרה? וכאילו ה-what if, what if, what if, בסוף אני יגיע לשורש. השורש בדרך כלל היא או איזושהי אמונת בסיס, או הפחד שאני מייצרת כרגע במציאות של חיי. תמיד זה הפרדוקס בעבודה עם הפחד. מה שאני כל כך מפחדת וחוששת ממנו, הוא מה שאני מקיימת היום במציאות שלי. וזה מאוד מאוד מעניין, וכדי שתתחילו לשים לב, תסתכלו על מה מפחיד אתכם, ואז תשימו לב שאתם מקיימים את זה anyway, כבר כאן ועכשיו. אז זה ככה הטכניקה, זה אולי באמת באחת התוכניות הבאות שלי, אני אדבר על זה קצת יותר, כי פחד זה נושא מדהים ומרתק. בואו נדבר על הכלי הנוסף, שזה הגוף שלנו, שהתחלתי איתו ואני אמשיך לעבוד, ואני אמשיך לדבר עליו הרבה. הגוף שלנו מגיב לסיטואציות, למרחבים, לאנשים, לריחות. ואם אנחנו נתחיל לעבוד עם הגוף שלנו, ואנחנו נתחיל לשים לב למה מוציא אותי מהשקט שלי, אני באופן אוטומטית יכולה לאזן אותו. זאת אומרת, אם אני חווה בנקודת זמן כרגע, איזושהי חוויה שמוציאה אותי מהשקט שלי, הדבר הראשון שאני יכולה לשאול את עצמי זה מה הסיפור שאני מספרת כרגע, מה הפרשנות שלי על האירוע הזה. יש פה איזשהו סיפור שאני מספרת על הסיטואציה או על האדם, וכרגע היא מוציאה אותי מהשקט שלי. ואז הדבר השני שאני צריכה, שכדאי או שאני ממליצה לכם לעשות, זה להתחיל לעבוד עם להזרים נשימה. עכשיו, אחד הדברים הכי מעצבנים שאפשר לעשות, זה להגיד, תנשמי, כשאנחנו סוערים. זה אחד הדברים שבאמת הכי קשים לעשות. אבל מה שאני כן הייתי רוצה שתנסו לעשות, זה לפחות תשימו לב לנשימה שלכם, תשימו לב לתדירות שלה, לקצב שלה, למהירות שלה, לעומק שלה, האם היא מגיעה עד הצוואר, עד הגרון, עד הריאות, עד הבטן, איפה היא נמצאת, מה הקצב שלה. ועצם השהייה עם הנשימה כבר עושה שני דברים. אחד, הזרמה של החמצן מתחילה לאזן את כל המערכת הפיזית הזאת. ואז יש גם יותר חמצן בדם, ויש יותר חמצן למוח, ואז אנחנו מתחילים לחשוב יותר בבהירות, אנחנו מקבלים פרופורציה לסיטואציה הספציפית. כל עוד אנחנו סוערים, אנחנו כבולים שם, אנחנו לא מסוגלים, כל דבר שנעשה, שנגיב אליו, שנגיד, שנתנהל איתו, יהפוך להיות למשהו שהוא בלתי נסבל. או שהתגובה שלנו לא תהיה רלוונטית, או שאנחנו לא נרצה להגיב כמו שצריך, או שאנחנו נתחרט על מה שאנחנו נעשה. ולכן העבודה עם הנשימה היא סופר קריטית. אז למה? אז השלב הראשון זה כדי לאזן ממש את המערכת הפיזית הזאת, להזרים לה פשוט חמצן. והדבר השני שקורה בנשימה שלנו, כאילו תוך כדי שאנחנו שמים לב לנשימה שלנו, זה זה שבעצם אנחנו עושים איזושהי הרחקה בינינו לבין הסיטואציה. אנחנו סוג של מרחיקים את עצמנו, אם תשימו לב, הפוליטיקאים הכי גדולים מדברים בקצב מאוד איטי, כי בתוך כדי הם מאבדים את מה שהם אומרים, הם בתשומת לב להרבה מאוד דברים, לאנשים מולם, לשפת גוף שלהם, הם בתשומת לב להרבה מאוד דברים. אז היכולת הזאת היא דרך הנשימה, להיות רגע עם הנשימה, היא גם מרחיקה את הכאוס מהחוויה הרגשית שלי באותו רגע, והיא גם נותנת לי זמן לבחור מה אני רוצה לעשות, או מי אני רוצה להיות, או איך אני מפרשת את הסיטואציה, היא מאפשרת לי רגע לחשוב על זה. אז עבודה עם הגוף היא עבודה מדהימה. יש עוד רובד מאוד מאוד משמעותי לעבודה עם הגוף, אבל אני לא אספיק לדבר עליו היום. יש לנו ממש עוד כמה דקות. הדפוס זה הכלי הנוסף. אנחנו דרך הדפוסים שלנו, דרך הרגלים שלנו, אנחנו יכולים ממש ממש לגלות גם אמונות, גם תפיסות, גם פחדים, גם מגבלות תודעתיות. אז בעצם דפוס הוא כלי נהדר. אם אני רואה שכל פעם שאני באה, נגיד, לכתוב או לשווק, אני נעצרת, אני נעמדת, אני לא זזה, משהו קופה, ואני לא מתקדמת. אז זה דפוס, אוקיי? זה פעולה אוטומטית, לרוב היא לא מודעת, כתגובה לחוויה רגשית מסוימת. אז זו שאלה שאני צריכה לשאול את עצמי שוב. זה מה הפרשנות שלי על האירוע? למה אני מרגישה כרגע מוגבלת? ממה אני מפחדת? ואז אם אני מזהה את הפחד ואת אמונה, אני יכולה לעבוד או על הפרחת אמונות, או על עבודה עם טכניקת השחרור פחד. אז גם דפוס הוא כלי תודעתי טוב. הכלי אחד לפני האחרון זאת הוויה. הוויה הוא כלי נורא נורא משמעותי. אני מה זה עושה את זה על קצה המזלג? אני קצת עושה את זה זול, אבל אני מבטיחה להתמקד על זה שוב ושוב ושוב בלייבים נוספים. אז ההוויה היא הנוכחות שלי כפי שהיא נתפסת על ידי הסובבים שלי, ותמיד תמיד תמיד אני אומרת, זה לא שבאמת אכפת לי מה אנשים חושבים עליי, אכפת לי איזה בן אדם אני רוצה להיות מולם, שזה שני דברים שונים, כי אם אני עסוקה במה אנשים אחרים חושבים עליי, אני כל הזמן עסוקה בביקורת, בלהקטין את עצמי, בלא להיות בסיטואציה. אבל אם אני עסוקה בלבחור מי אני רוצה להיות בסיטואציה, אז אני עסוקה בלבחור להיות חופשייה שם, בלבחור להיות מי אני רוצה להיות שם, בלבחור להיות בלהשפיע על המציאות של החיים שלי. אז הוויה, הכלי הזה של הוויה, הוא כלי שמייצר מציאות בצורה משמעותית. כמו שדיברתי בתחילת השידור הזה ואמרתי, עצם זה שאתם תשימו לב למגבלה שלכם ולפחד או לתודעה שלכם, ואז אתם תעצרו ותשאלו את עצמכם, רגע, זה הבן אדם שאני רוצה להיות כרגע? האם אני רוצה להגיב מתוקפנות? האם אני רוצה להגיב מכעס? האם אני רוצה, מאיזה הוויה אני כרגע מגיבה? ואם אני אחליט באותו רגע לעשות סיבוב ולבחור הוויה אחרת ולהגיב מתוכה, התוצאה במציאות תהיה שהבן אדם שמולי יגיב להוויה שאני בחרתי. ולכן היא תייצר תוצאה שרוב הסיכויים תהיה הקרובה למה שאתם רוצים במציאות. אגב, זה לא בהכרח אומר שאתם חייבים להיות מאוד נחמדים מכולם, כן? זה אומר שאתם בוחרים איך אתם רוצים להיות באותה סיטואציה. אם מישהו דיבר אליי לא יפה, יש לי כמה אופציות לבחור לאיזה בן אדם אני רוצה להיות. אני יכולה להיות תוקפנית בחזרה, אני יכולה להיות מגיבה בסלחנות, אני יכולה להעמיד אותו על משהו, לשקף לו ולהעמיד אותו על איך שהוא אמר את הדברים. אני יכולה לשים גבול. אני יכולה להיות מלא 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 דברים. אז זאת הוויה. ויש לנו פחות או יותר בין 4 ל-5 הוויות בכל רגע נתון, זה הוויה מתחלפת מרגע לרגע ומסיטואציה לסיטואציה, אבל באמת אני אשאיר את זה לדבר על זה על הסשן נפרד, כי זה mind blowing בפני עצמו. והדבר האחרון שרציתי לדבר עליו, ממש ממש אין לי, זה הדקות האחרונות שלי, זה סיפור השושלת. אנחנו כולנו סוחבים סיפורים של ההורים שלנו ושל הסבא וסבתא שלנו שהם לא שייכים אלינו, אנחנו לא מבינים הרבה פעמים למה אנחנו פועלים בצורה מסוימת. אם כל חמשת הכלים שדיברתי עליהם קודם לא עבדו לכם, אז כנראה שזה איזושהי חוויה ששולטית שאתם סוחבים אותה כרגע איתכם. אם אני אתן לדוגמה, אז קודם כל הדוגמה של הפחד מהטיסה. דוגמה נוספת זה למשל מישהי שסיפרה לי שהיא לא מצליחה להבין למה כשהיא לוקחת כסף היא חייבת לשטוף את הידיים אחרי זה. אוקיי? וזה משהו שהיא ניסתה לעבוד עליו מלא והיא לא הצליחה וזה וזה. ואז כשחקרנו את, זה ברור לי מאוד שזה כאילו משהו ששלתי, כשחקרנו את הסיפור הזה גילינו שהסבא שלה היה יהודי עם איזשהו מעמד מסוים בפרס, והוא היה מבריח יהודים אחרים על ידי זה שהוא היה מקבל כסף מזומן, והוא היה מבריח יהודים אחרים. עכשיו תחשבו על הסיטואציה הזאת, יהודי שמבריח יהודי אחר ומקבל על זה כסף, כמובן לא קיבל על זה באשראי, הוא קיבל על זה במזומן. מה הוא מרגיש? שזה כסף מלוכלך, שזה כסף שהוא לא נקי. ואז ברגע שעשינו עוד פעם את החיווט הזה, את החיבור בין שני הדברים, הדבר הזה השתחרר והפסיקה פשוט עם הצורך הזה לנקות הידיים כל הזמן. ועוד הרבה מאוד דברים, יש לי עוד מיליון ואחד דוגמאות, אבל מכיוון שהסתיים הזמן שלנו, אני רוצה קודם כל להזמין אתכם לשאול אותי שאלות, לצפות בשידור הזה שוב, לכתוב לעצמכם ככה את הנקודות ואת הכלים האלה שאיתם אתם יכולים לצלול לתוך התודעה שלכם. מי שרוצה מוזמן יכול להגיע לשלושה אמונים שהם במבצע, זה נקרא טריו אמונים. מי שרוצה יכול להצטרף לקהילת פייסבוק שלי שנקראת תודעה פוגשת נשות עסקים, זה בחינם, אני מדברת שם הרבה על כל הנושאים האלה שדיברתי כרגע. וזהו, אתם מוזמנים לכתוב לי, פליז, תכתבו לי, פליז, תשאלו אותי, הנייד שלי נמצא בתוך הפייסבוק, בתוך האינסטגרם, אני משתדלת לענות לכולם. וככה, שיר לסיום, בוא נחשוב איזה שיר אני הולכת לשים לכם. יאללה, נשים, נפתיע אתכם גם עם השיר האחרון. אז קודם כל, תודה רבה שזנתם, מקווה שנהנתם. ושתפו או תהיגו מישהו שזה יכול לעזור לו, ויאללה, תעשו כמה שיותר תהליכי תודעה, זה הכי כיף בעולם, זה כזה דרך כזאת מעניינת. לפעמים היא קצת מורכבת, לפעמים היא קצת קשה, אבל היא בסופו של דבר היא מאוד 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 משחררת ומרגשת. באנו לפה כדי להתפתח, אז יאללה, תעשו את העבודה. אז לילה טוב, ונתראה עוד שבועיים. תהנו, לילה טוב.
תודעה פוגשת נשות עסקים. עם מורטו לדנו.